עכשיו ב-103 FM ורדה חזיאל ז'קונט 103 FM
רדיו 103. ערב טוב. אנחנו כאן עם האורחת שלנו. לפני כן נגיד שהמפיקה מאירה פרץ אחראי על השידור יציגרון ועל הדיגיטל הכותרות אחיה כהן. והעורכת שלנו, עורכת דין עדי חן, מומחית לדיני משפחה, ירושות וצוואות. אז עורכת דין עדי חן, ביקשתי ממך שתגיעי, כי בעצם כל הנושא של זוגיות, משפחה, אנחנו לא חושבים נישואין, אנחנו לא חושבים עליו, על הצד המשפטי של זה. זה כאילו לא בראש שלנו, אבל זה חשוב. בואי תגידי למה.
קודם כל שלום ורדה ושלום למאזינים, ואני מודה לך מאוד שהזמנת אותי על חוויה מדהימה להיות מרויינת שלך, וכבוד גדול הוא לי שאת מזמינה אותי.
יופי, אז תודה שהגעת, ואחרי דברי הנימוסין, הנעימים, למה כל כך חשוב שנהיה מודעים לאספקטים המשפחתיים של חיים זוגיים? אני ארחיב את השאלה. שני אנשים בכל מיני גילים מחליטים לחיות יחד. זה לא אומר שהם נשואים, אבל יש מושג שכבר דיברנו עליו פעם, נורא מורכב, ידועים בציבור.
נכון. עכשיו ככה, כמו שאנחנו נכנסים לעסק בין שותפים, אנחנו רוצים לדעת מה יוצא לנו מהשותפות הזו, מה ההשלכות שלה, מה התוצאות המשפטיות. כשבני זוג מחליטים להתחתן, אז הם יודעים שהם נכנסים לברית הנישואין, יש להם זכויות מהנישואין, הם צוברים רכוש ונכסים, ובמקרה של גירושין, אחרי 20 שנה, 30 שנה, אז יש להם את הכרית ביטחון כלכלית שלהם. מה קורה עם הילדים? אז יש גם, כל הנושא של הילדים, גם הוא מוסדר בחקיקה. ויש אנשים שמחליטים לא להתחתן מתוך מודעות, אם זה בגלל שהם סולדים מערכים דתיים, או בגלל שהם מנועי חיתון, למשל כהן וגרושה, או פרודה שעוד לא התגרשה ויש לה מערכת יחסים, או בכלל נישואי תערובת. ויש גם אנשים שמסיבות כלכליות הן מחליטות לא להתחתן, או גברים גם. אז צריך לתת...
סיבות כלכליות זאת אומרת נניח פנסיה, מגיע פנסיה, לך פנסיה.
פנסיית שערים. אם יש בן זוג בחיים...
בעלך נהרג בצבא.
לגבי נשות הצבא יש הסדר מיוחד שהוא תוקן, שמאפשר להם להינשא. אבל לגבי שאר הנשים או הגברים, זה לא ככה. אם הם פותחים דף חדש בחיים, אז גם מבחינת קצבת השארים שמקבלים אותה מהביטוח לאומי, היא מופסקת, וגם את פנסיית השארים, לרוב לפי התקנון צריך לבדוק, אז יש אנשים שנמנעים מלהצהיר על מערכת הזוגיות שלהם, כדי לא להפסיד את ההטבה הכלכלית שיש להם.
או שבאמת, כמו שאמרת, יש אנשים שעצם ההגדרה נשואים, אולי בגלל טראומה באמת שהיו נשואים פעם.
נכון.
או אולי בגלל...
חופש, ויב לליברטה, הם רוצים לחיות בחופש.
בדיוק.
בלי כבלים של נישואין, בלי שום דבר, ולהפך, דווקא, עם השנים אני רואה, ככל שאנשים חיים ביחד, מתוך רצון לחיות ביחד, החיים הם טובים ושקטים, הם מתנהלים מאוד יפה. זה נכס מוסרי.
או כן או לא, בסדר, את אופטימית, יפה מצידך. אז יש המושג הזה שהוא פעם היה כאילו אפילו לא נעים כזה, אנשים שמחליטים לחיות יחד, הם נחשבים בעיני עצמם, ובעיני אחרים, מה שנקרא ידועים בציבור.
נכון, יש מבחנים לזה. נניח, אם השאלה, אם הרעיון הזה היה מתקיים לפני 40 או 50 שנה,
ביני
לבינך, לפני נחזור בגלגל הזמן אחורה, לא חושבת שהרעיון הזה היה מתקבל באהדה, כי המוסד הזה היה מגונה, זה היה בושה לדבר על זה שחיים בלי זוגיות וכו'. לאט לאט עם השנים.
זה היה כמו רכילות.
זה גם כמו פריצות. במילה, לקרוא לילד בשמו. לאט לאט עם השנים, המוסד הזה הפך להיות ממוגן אפילו. עד כדי כך שמדינת ישראל באיזשהו שלב הפכה להיות החלוצה לפני המחנה. באירופה, בארצות הברית, אנחנו מדינה שמוכרת כרפרנס למדינה שמעניקה זכויות לאנשים לא נשואים. זה היה נכס מדהים שלנו. וזה, כמו שאת אמרת, מאוד קשה להגדיר. אז באמת, באחד מפסקי הדין של בית משפט עליון, השאלה הזו כשנדונה, בית משפט עליון קבע, קשה מאוד להגדיר מי הם ידועים בציבור, כקריאת ים סוף. זו סוגיה באמת קשה, מי הם אותם זוגות. כי השאלה לא עולה בדרך כלל, כשמערכת היחסים מתקיימת, היא עולה אחרי פטירה, כשתובעים זכויות מהירושה, או כשעולה אחרי פירוד, כשאחד מהצדדים כבר לא רוצה את הקשר, וכבר משתלח בצד השני. אתה לא היית בכלל בשבילי בן זוג, כמו שאתה מנסה להגדיר. היית בסך הכל או מאהב, או מאהבת, או נערת שעשועים, נעמת לי את הזמן שלי, אבל לא התכוונתי בכלל שיהיה זוגיות בינינו. זה בדרך כלל הטענות ששומעים אותם בבתי המשפט, בדיעבד.
אז יש בעיה בעצם, שאנשים שמחליטים מסיבות כאלו ואחרות, לחיות יחד ולא להתחתן, אז עלולה להיות להם, יש שאלות משפטיות.
נכון.
וכשאנחנו חיים, אנחנו לא אוהבים לחשוב על בעיות משפטיות.
נכון. כאילו, אנחנו יודעים איך נכנסים לקשר, אבל אנחנו צריכים גם לחשוב על היום שאנחנו יוצאים מהקשר, איך אנחנו יוצאים מהקשר.
אז אנחנו נוטים להדחיק את זה.
לא נעים לדבר, לא על הסכמי ממון, לא על כסף, לא על איך לסווג את מערכת היחסים, זה מאוד לא נעים, אבל זה הדבר הכי נכון, לערוך הסכמים ולהגדיר מה קורה בתוך מערכות יחסים.
אם אני והחבר האהוב שלי החלטנו לגור יחד, פתאום להגיד, בוא נכתוב הסכם, זה כאילו לא נעים כזה.
זה מאוד לא נעים, אבל אם אנחנו מדברים על זוג, שהם לא זוג צעירים, סטודנטים, שגרים בגלל נוחות כלכלית, או שני שותפים, אלא אנשים שבאמת קושרים את, זה בדיוק ההגדרה, יש הגדרה לידועים בציבור. הם צריכים לעמוד בשני יסודות. היסוד הראשון, חיים משותפים מתוך קשירת גורל. אחד קושר את הגורל שלו בצד השני, בגורל של הצד השני.
עדי חן, זאת מטאפורה.
לא, זאת לא מטאפורה.
זה דימוי, קשירת גורל.
זה חיים אינטימיים כמו בעל ואישה, שמושתתים על יחסי חיבה, אהבה, נאמנות, מסירות. זה היסוד הראשון. ובכך מבדילים את הקשר הזה מקשר של פילגשות, או שותפות, או סתם חברים.
אבל איך תוכיח? אם זה מגיע לעניינים משפטיים, איך אפשר להוכיח אהבה, שותפות, ראות, לך תוכיח את זה.
זה המשפט, ראיות, נכון, יש את האמת המשפטית, ויש את האמת לעמיתה, זה עבודה של עורכי הדין, להוכיח עובדות מסוימות.
גם דברים משתנים.
נכון.
התחלנו באהבה גדולה, ואהבה נגמרה.
נכון.
אז לכו תוכיחו, שהייתם זוג שהתכוונתם להיות ביחד.
זה לא שהם היו ביחד, הם לא, הם בפועל היו ביחד, זה בדיוק מה שהפסיקה בוחנת. קודם כל, היסוד הזה, שהם קשרו את עצמם בקשר של גורל. היסוד השני, זה שהם נהלו משק בית משותף, ולא מתוך נוחות או כדאיות כלכלית, אלא מעצם זה שהם בחרו לקשור את הגורל שלהם, אחד בגורל של האחר. עכשיו, עם השנים, כמו שאמרתי לך, הנושא של הידועים בציבור התפתח במרוצת השנים, והפך להיות מאוד מאוד ממוגן. עם השנים, הפסיקה התפתחה טלאי על גבי טלאי. הדרישה לניהול משק בית משותף, בעבר, למשל בעבר הרחוק, היה גם צורך של תמיכה כלכלית, שגבר יתמוך כלכלית באישה. לאט לאט אנחנו רואים, נשים הן עוצמתיות, הן מרוויחות, לפעמים יותר מגברים. לאט לאט, הדרישה של ניהול משק בית משותף התרקחה עם השנים, עד כדי כך שמי שהיה החלוץ לפני המחנה, השופטת אלישבע ברק, זכרה לברכה, בבית הדין הארצי לעבודה, בשני תיקים שהיו כנגד המוסד לביטוח לאומי, שהוגשו לצורך שתי תביעות, לצורך קבלת קצבת שערים. ופה מדובר על אנשים...
בואי נזכיר, קצבת שערים, למי שלא מתמצא, זה כשאתה מאבד...
את בן הזוג.
כלומר, הוא נפטר.
הוא נפטר.
אתה פונה לביטוח לאומי כדי לקבל קצבת.
נכון, זו קצבה סוציאלית, שהיא מהווה קצבה שתסייע, היא אמנם לא קצבה גדולה, אבל יש בזה הכרה שאיבדת את בן הזוג שלך, והיא באמת עוזרת להרבה מאוד אנשים.
ואז, אם לא היית נשוי...
אם לא היית חי במשק בית, לא, הביטוח לאומי היה מוכן להכיר בידועים בציבור, אבל התנאי שלו היה שהם גרים באותו, מנהלים משק בית משותף, גרים באותה דירה. ואז בשני פסקי הדין האלה שתעוררו בבית הדין הארצי לעבודה, שני מקרים מאוד מעניינים. אחד, שני בני זוג שנהלו מערכת יחסים ביניהם במשך איזה 20 שנה, לא היה להם שום דבר, לא חשבון בנק משותף, לא שום דבר, אבל זה בדיוק המערכת ביניהם הייתה, שבסופי שבוע הם מתראים וכו', ואז השופטת אלישבע ברק אומרת, אנחנו, המשפט לא צריך לקפוא על שמריו, אנחנו צריכים להתפתח עם החיים. תיק מעניין אחר, עוד יותר מעניין, מדובר בגבר שנפטר, ששתי נשים היו לו. אחת באמצע השבוע, ואחת בסוף השבוע.
וואלה.
מעל 20 שנה, ככה הוא חי. במשך היום, הוא נהג להגיע לבית של אותה אישה ששהה איתה בסופי השבוע. הוא היה חולק איתה את החיים שלו, הוא היה אוכל איתה צהריים, לא נעלו גם פה לא חשבון בנק משותף ולא שום דבר, אבל גם אז בית המשפט היה מוכן להכיר בהם כידועים בציבור. כי בגיל מסוים זה לא סביר ששניים שרוצים לנהל מערכת יחסים, וכל אחד מהם יש לו דירה משלו, ילדים משלו, שהוא גם צריך לשמור על הנכסים, על ההון העתידי של הילדים שלו. לא ייתכן שנדרוש מאותם בני זוג שימכרו את שני הבתים שלהם ויקנו דירה אחת, כדי שהם יחיו יחד כמו זוג צעיר. זה לא הולך ככה, הפסיקה התפתחה עם השנים. עכשיו.
אני אגב אגיד לך שאני מכירה סיפור של מישהו שהיו לו כל מיני נשים, אבל הייתה אחת שהוא היה מתראה איתה, הוא היה מתראה איתה פעם בשבוע נניח, לא נמכור את יתר הפרטים, אבל זה היה במשך 30 שנה. ויום אחד נמאס לו. והיא טבעה אותו, הוא היה איש מבוסס, היא טבעה ממנו דירה. והיא קיבלה אותה.
היא זכתה.
בגלל הקשר הקבוע
שנמשך לאורך זמן, וכנראה הראית את הכוונות, ואת ההבטחה, ואת ההסתמכות.
וזאת אומרת שגם אם לא היה לא משק בית משותף, ולא רכוש משותף, אבל היה קשר קבוע במשך שנים.
שהוא מתמשך לאורך הקשר.
אז הכירו בה, או הוא נאלץ אפילו להכיר בה, כבת זוג לשעבר,
זו מידת ההגינות, זאת פסיקה, לא סתם אמרתי זה נכס לאומי, כי הפסיקה שמכירה בידועים בציבור, היא פסיקה שמבוססת על דיני יושר, על הגינות, על צדק.
אבל תגידי, אומרים שצדק הוא כוכב.
הוא כוכב. לכן הפסיקה הזו היא כמו הקומון לאו האנגלית, פתחה טלאי על גבי טלאי. אני אתן לך עוד דוגמה שתמחיש למה אני אומרת שזו פסיקה שמבוססת על עקרונות של צדק. למשל, היסוד השלישי בהכרה בידועים בציבור, מה עמדת הציבור? זה היסוד הבעייתי. נשאלה השאלה בעבר, האם אנחנו צריכים שהציבור יחשוב מתוך טעות שאותם בני זוג שעכשיו ראינו אותם הולכים יחד בחוף הים, האם הם בני זוג נשואים, או לא חשוב מה שהציבור סבר.
כלומר, ידועים בציבור?
כזוג נשוי. הרבה אנשים טועים לחשוב שיש צורך שאנשים יחשבו, אנשים צדדי ג' יחשבו אותם בני זוג כזוגות נשואים, אבל לא כך. הפסיקה אומרת שאם אנחנו נתנה את ההכרה בידועים בציבור, במה הציבור חשב עליהם, אז אנחנו ניתן פרס לרמאי ולשקרן. זאת אומרת, זה שיורד למכולת לקנות ואומר, הנה תעלו את הדברים לאשתי, או כשיוצאים מבית מלון ואומר אשתי ובעלי, הם פשוט עובדים על הציבור, ואם הם מוכרים משהו שהוא לא אמיתי לציבור, והציבור יקנה את זה, אז כאילו מוכר, וממש לא, בית המשפט אומר לא, בנושא הזה אני לא נותן יד. המבחן הוא איך הם ראו את עצמם מבחינה אובייקטיבית, זה כלפי זה. כי יש גם זוגות שהם חיים בתוך ארון, יש גם זוגות מאותו מין, שלא יכולים לצאת בחוץ ולהציר על מערכת היחסים. יש גם ציבור דתי שהם רוצים לחיות בשקט שלהם, הם לא יכולים לצאת בחוץ ולהציר על מערכת היחסים, ויש גם בני זוג שרוצים את הפרטיות שלהם, לא צריכים לעשות את הפרסום הזה, אנחנו בני זוג וכולי. כל מקרה יבחן לפי
אז רגע, עורכת דינתי חן, אז עצם המושג ידועים בציבור הוא פסול, כי הציבור הוא לא רלוונטי.
את צודקת.
המילה ידועים בציבור, צריך להחליף אותה. היא כבר לא שייכת לתרבות של היום.
את צודקת, אני מסכימה איתך. צריך להגדיר משהו אחר, של מושג שבני זוג שבחרו בתחליף זוגיות אחרת. צריך למצוא מילה אחרת. יותר מתאימה.
אמרת את המילה, זוגיות אחרת. אני לא יודעת אם זה הדבר הנכון, אולי בגלל שבא לי לראש שאת אמרת זוגיות אחרת, כמו הורות אחרת.
נכון. נכון, לא, לא, לא נישואין, זה משהו, זה תא משפחתי אחר. אני אתן לך, נכון, אני אתן לך עוד דוגמה יותר בולטת, על איך בית המשפט בנה את המוסד הזה, על בסיס של עקרונות של צדק. יש חשיבות אגב לגישה הזו, כי זה מבחינה ראייתית, אם אני מקשה את הראיות, ואני מבקשת שהציבור יכיר בבני הזוג כבני זוג נשואים, אז אני צריכה בכלל להתחיל להזמין גם את קרובי המשפחה, גם את החברים, גם את הבעל המכולת מתחת לבית, את כל העולם ואחותו, להכניס לאותו אולם בית משפט, וזה נורא, זה פשוט, זה פוגעני.
אז מה הדוגמה?
הדוגמה נוספת, עלתה שאלה בפסיקה מאוד מעניינת. אחת שבן הזוג שלה רצתה להתגרש, את יודעת, עכשיו אצל יהודים, הגירושים צריכים להיות בהסכמה. והבעל הבין את הסיטואציה המשפטית, וניסה לסחוט את האישה, או את מוותרת לי על החלק שלך בבית, או שאין גירושים. והאישה הייתה חזקה יותר, עם עמוד שדרה, עם הכל, ואמרה, אוקיי, עליי לא ילחצו, והוא לא יסחוט אותי. פתחה זוגיות אחרת, ואם כבר באותם
בעוד
זמנים,
היא נשואה,
בעוד היא פרודה.
כאילו, אבל נשואה על הנייר.
היא נשואה על הנייר, פתחה בזוגיות אחרת, ואם כבר זה היה, אם עובד מדינה, זה היה ממש, ממש לפני יותר מ-50 שנה, פסק הדין, ששם היו הזכויות הפנסיוניות, הם עובדי מדינה קיבלו שכר גבוה. לימים אותו בן זוג הלך לעולמו, והיא טבעה את פנסיית השארים, את הפנסיה. ונציג המדינה היה שופט אלון, ואמר, היא לא אישה, היא לא יכולה להיקרא ידועה בציבור, כי יש את איש. ואז השופט חיים כהן אומר לו, אתה לא יכול להכניס לחוק הגדרה שאין בו. החוק לא אומר ידועה בציבור חייבת להיות פנויה, ולא אשת איש. ובית המשפט מכיר בידועה בציבור, למרות שהיא פרודה, וזה חלק גם ממתן מענה לבעיה המשפטית במשפט הישראלי, כי אין לנו פה נישואין אזרחיים, אין לנו גירושין אזרחיים. אז צריך לתת, יש לנו נוף מיוחד במדינת ישראל, פסולי חיתון, נישואי תערובת שהם לא יכולים להתחתן פה בישראל, צריך להכיר בהם. והשופט חיים כהן אומר לו, אתה לא תכניס מילים נוספות להגדרות שהיא פנויה ואשת איש. ידועה בציבור יכולה להיות גם אשת איש וגם פנויה.
ופסקו
לטובת אותה גברת.
למרות שהייתה נשואה על הנייר.
למרות שהייתה נשואה על הנייר. אז... עכשיו, זה פסק הדין אגב ורדה, זה מקומם את המפלגות הדתיות, פסק הדין הזה. כי בעצם הם רואים בזה חציית חוק, את הקווים האדומים. ואז מבין כל החוקים שבאו אחרי פסק הדין הזה, בחוק הירושה, בגלל ההתנגדות של המפלגות הדתיות, חוץ מחוק הירושה, שיש לו תוצאה מיוחדת בגלל פסק הדין הזה, ובגלל התגובה של המפלגות הדתיות. בחוק הירושה, ידועה בציבור לא יכולה לרשת כמו אישה אחרת, כמו שבשאר החוקים, אישה ידועה בציבור מקבלת כל דבר כמו אישה נשואה רגילה. בחוק הירושה יש תנאי שבני הזוג לא היו נשואים, אף אחד מבני הזוג לא היה נשוי בעת הפטירה, ושניהם היו פנויים. על פי הפסיקה, אפשר גם אנשים שיש לגביהם פסק דין, גבר שיש לגביו פסק דין שמחייב אותו להתגרש. זאת אומרת, אבל התנאי בירושה, שבני הזוג שניהם היו פנויים בשעת הפטירה, וזה בגלל האפקט של אותו פסק דין שאפשר אשת איש להיקרא ידועה בציבור.
אז אני רק מסכמת מה שעכשיו את אמרת, שמאהבת, שמנהלת חיים זוגיים שלמים עם אדם שלא הצליח לקבל גט מאשתו.
היא לא בדיוק מאהבת, היא בת זוג, היא זה בת הבדל זוג. גדול, זה לא פילגש.
אני קוראת לה מאהבת, כי הוא עדיין נשוי, אבל הם בני זוג,
הם בני זוג לא לכל דבר.
היא לא תירש אותו.
לכן, במקרה הספציפי הזה, אם הוא רוצה להטיב איתה, ודווקא אנשים צריכים לדעת, זה, אם הוא לא יערוך צוואה, אז אותה בת זוג שממררת לו את החיים, היא זאת שתירש. אז לכן הפתרון, החוק מאפשר, אם אתה לא גרוש, אז לפחות תערוך צוואה לטובת מי שאתה רוצה להטיב איתו.
אוקיי, אז אנחנו חייבים לצאת עכשיו להפסקה, אבל אנחנו באמצע הסיפור.
נכון.
כי בעצם את באת עדי חן להגיד שמה שהיה לא יהיה כבר.
לא יהיה כבר, כי יש לנו פסק לא דין יהיה. של בית משפט עליון.
אז בואי נדבר עוד מעט על פסק דין אחר, שכדאי נורא שתכירו אותו.
שמשנה את כל התמונה.
משנה את התמונה.
ואין לנו כבר יותר את הקלות
לא,
הזו חכי, של
לא,
מתן
לא,
זכויות.
נשאר כן. במתח. נשאר במתח. אז איציק ישמיע לנו... את רפסודיה בבלו של גרשווין, נתחיל מהיבבה, ועדי חן עוד מעט נחזור.
Thank you.
חזרנו לעורכת דין עדי חן, מומחית בדיני משפחה, ירושות וצוואות, אנחנו התחלנו לדבר על מושג הידועים בציבור, שזה חלק נורא גדול באוכלוסייה, שחי חיים זוגיים, בלי ללכת לרבנות, או בלי לרוץ ולהגיד, אנחנו מתחתנים. חיים יחד, הם לא הגדירו את עצמם, אז המושג ידועים בציבור, שאנחנו לא אוהבות אותו כל כך, כי הציבור החלטנו שהוא לא מעניין.
הוא לא רלוונטי.
לא שואלים אותו, ואמרנו שהדינים בישראל הם מתקדמים, וידועים בציבור הם כמו נשואים.
תחליף נשואים.
אבל, הלו, פתאום זה נורא חשוב. כל מי ששמע את חצי התוכנית הראשונה, אנחנו אולי לא הזהרנו אותו, שהדינים במדינת ישראל השתנו.
נכון.
משהו הוא כבר לא מה שהיה. הרבה דברים השתנו בשנה הזאת, ולא דיברנו על משהו בדיני משפחה, ובואי תסביר לנו, עורכת דין עדי חן, מה קרה?
פסק דין של בית משפט עליון, ממאי 24, משנה את כל התמונה, משנה את סדרי בראשית, משנה את המבחנים של איך מכירים בידועים בציבור, אם פעלנו לפי מבחנים מסוימים שתכף אני אסביר אותם, עכשיו זה המבחנים האחרים, וגם משנה את התוצאה המשפטית. שאת כל התוצאות המשפטיות, זאת אומרת, היום בעקבות פסק הדין, אם מישהו לא רוצה לעבור את הויה דולורוזה, ואז גם לא, שתביעתו תידחה, אני ממליצה ללקוחות שלי, חובה לערוך הסכם וגם צוואה, הסכם שיגן אליך בחיים, וצוואה להגן על מי שאנחנו רוצים לאחר הפטירה.
עכשיו, בעצם רגע, מה שאת אומרת, זה אם אתה לא נשוי, אלא כן חי בחיים דמויי נישואין, פסק דין של השופטת אלישבע ברק.
לא, של השופטת יעל וילנר.
איי, סליחה.
זה ב, זה, השופטת אלישבע ברק, זכרה לברכה, הרחיבה את ה... נכון, היא הייתה ממש חלוצה לפני המחנה.
אז בעצם פסק דין חדש של... שופטת בית הדין העליון.
בית משפט עליון, שופטת יעל וילנר.
שינה את התמונה.
נכון.
אבל רגע, אני רוצה להבין משהו עדי. בעצם פסק דין הופך ל...
הלכה מחייבת. פסק דין של בית משפט עליון הוא פסק דין בעל כוח של הלכה מחייבת. זאת אומרת, בתי המשפט דלמטה, שמתחתיו מחוזי, ושלום, שהוא בית משפט למשפחה, הם מחויבים לפסוק לפי ההלכות. ההלכה הזו תמשיך להיות קיימת, כל עוד אין פסק דין אחר, הלכה אחרת, מאוחרת, שמשנה את התמונה. לעומת זאת, פסקי דין של בית משפט מחוזי, הם רק פסקי דין שמנחים את הערכאה דלמטה, את בית משפט שלום, ובית משפט שלום, אם הוא רוצה לסתות מהם, הוא צריך לנמק מדוע. וביחס לפסקי דין של דיני של שופטי המשפחה, שופטי שלום, אף אחד לא מחויב לפסק הדין של השופט האחר. זאת אומרת, אם אנחנו נכנסים לאולם אצל שופט א', בנתונים מסוימים, עם נתונים מסוימים, אנחנו נצא בפסק דין א', יכול להיות שניכנס לאולם ב', מטר לידו, וניכנס עם אותם צדדים ונצא עם תוצאה אחרת. אף אחד מהשופטים לא מחויב לפסק הדין של השני. מה שהם מחויבים להלכה של העליון, ולפסק הדין המנחה של בית משפט מחוזי. ופסק הדין שאני מדברת עליו כרגע, הוא פסק דין של בית משפט עליון, ולכן נכון להיום, וכל עוד הוא לא שונה, הוא ההלכה בנושא הידועים בציבור, וכמו שכבר אמרתי לך, אני לא שבעת רצון מפסק הדין הזה, עם כל הכבוד והערכה, ויש לי עליו ביקורת מאוד חריפה.
אז מה היא שינתה השופטת?
הכל.
השופטת, יעל וילנר, הכל.
הכל.
כלומר, כל הנושא, אני אפילו לא אגיד ידועים בציבור, אני אגיד של זוגיות אחרת, או חיים משפחתיים אחרים, כשלא קרה בהן אקט הנישואין, אתם במצב מאוד...
היא מרסנת את ההכרה הגורפת שהייתה בידועים בציבור, היא רצתה לעשות סדר, אני מבינה מאיפה זה בא, היא רצתה לעשות סדר בהכרה הגורפת, היא גם מסתכלה על הצד השני שלוקחים ממנו, אנחנו בדרך כלל באים ומבקשים צדק לעשות עם, עם הצד החלש יותר, עם זה שמבקש את הזכויות, אז היא מסתכלת על הצד שמקבלים ממנו זכויות, גם על המדינה שנותנת זכויות, שמעניקה זכויות, כי ידועים בציבור יש להם זכויות שונות, אחד מהשני, יש להם מזונות אזרחים, שאגב גם הבעל, לא כמו בנישואין, במזונות אזרחיים, זה לא one way ticket, זה לא רק הבעל מחויב במזונות האישה שיש לו, אלא גם האישה מחויבת במזונות הבעל, ואנחנו נדבר עוד מעט על הנושא של המזונות האזרחיים, שהם בנויים על בסיס של יושר ותום לב, ותמיכה אחד בשני, בבחינת אדם לאדם צריך להיות אדם לא מלאך, לא זאב, אבל אדם לאדם לאדם, כי אנחנו לא נפגשנו בתאונת דרכים, צריך שגם אם נפרדים, במזונות האזרחיים, גם אחרי הפירוד ממשיך, אפשר להמשיך לקבל מזונות לתקופה מסוימת, או מזונות משקמים, מה שאין בנישואין. ברגע שאישה מתגרשת, היא לא מקבלת גרוש יותר, הגרושין הם המחסום יותר, היא לא זכאית יותר למזונות, ופה בידועים בציבור, גם אחרי הפירוד, מסתכלים, אם היא הייתה נתמכת על ידי בן הזוג, או להפך, אם בן הזוג היה נתמך על ידי האישה, מאפשרים לו, בתי המשפט מאפשרים לו להמשיך לקבל ממנה או ממנו, סכום לתקופה מסוימת כדי שישתקם, כדי שיעמוד על הרגליים, שזה נכס מדהים.
אז רגע,
זה למשל.
אז מה השינוי, מה שאת טוענת שקרה, שאנשים שנחשבו לזוג,
נכון, שבקלות היו נחשבים לזוג ומקבלים זכויות שונות.
נניח, את יודעת מה, בואי ניתן לך את הדוגמה הכי הגיונית בעיניים שלי. אני חושבת על גבר ואישה, שניהם גרושים או אלמנים, כל אחד יש לו את הבית שלו, את הדירה שלו, היא את שלה, הוא את שלו, כל אחד חי בסביבה שלו, אבל הם הפכו זוג, הם מבלים יחד, הם חיים אחד אצל השני, הם, בקיצור, יש להם זוגיות הכי מקסימה בעולם, שלא לערבב את הילדים שלהם, נניח עם הילדים האחרים, כל אחד שומר על הפינה שלו, אבל הם זוג הכי אוהב, והכי תומך זה בזה.
יפה, אוקיי.
אז הם ידועים בציבור, הם יוצאים יחד, הם מבלים יחד, הם פוגשים חברים, הם הכל, אבל הם לא התחתנו.
עד לפסק הדין הזה היו מוכרים. עכשיו, חייבים לשים לב. לצורך זכויות סוציאליות, מאוד קל לקבל, היה, לפני פסק הדין הזה, היה מאוד קל לקבל, כי באמת היינו צריכים להוכיח שהם קשרו את החיים שלהם בקשר של גורל. ניהול משק בית משותף, אמרנו שהגישה הזו התרקחה, ולא צריך לגור אחד עם השני, ואז כשאחד מבני הזוג נפטר, אז אפשר היה לקבל בקלות מהמוסד לביטוח לאומי, אפשר לקבל מפנסיית שערים, ממקום העבודה, אבל פסק הדין הזה, הוא
החדש,
הוא משנה את כל התמונה.
של יעל וילנר.
כן, הוא משנה את כל התמונה, הוא אומר, קודם כל, אנחנו לא נעבוד יותר לפי מבחן דו-שלבי. זה המבחן הראשון שקודם כל בדקנו עם בני הזוג באמת מערכת היחסים בינם לבין עצמם היא מערכת יחסים של ידועים בציבור. אחרי שידענו שהם ידועים בציבור, אז התחלנו לבדוק איזה זכויות אפשר לתת. אמרנו זכויות סוציאליות כמו פנסיה, כמו פיצויי פיטורין, שאז בת הזוג נכנסת בנעליים של בן הזוג שנפטר. זכויות סוציאליות, מזונות, אזרחיים, זה קל יותר, אבל בענייני רכוש הייתה הכבדה, ובצדק, בענייני רכוש כדי לקבל נכס שלא נקנה ביחד במאמץ משותף, היינו צריכים להוכיח וברמת הוכחה מוגברת שאותו צד התכוון לתת לנו להיות שותפים באותו נכס. זה יכול להיות או ממעשים גם, או ותוצאה. למשל, אחד מבני הזוג מסתמך על אותה הבטחה, ואז הוא מתחיל לשלם את המשכנתה, להשתתף בתשלומי המשכנתה, או מממן שיפוץ מסיבי בנכס, באופן שמשביח אותו בצורה בולטת. הוא משקיע כספים בנכס. כל זה מלמדים על על רצון לתת חלק מהנכס, או שצדדים גרו בתוך הנכס, הביאו ילדים לעולם, המשיכו 20-30 שנה, עם כל הראיות על ההבטחה שזה נכס שישאר למשפחה, בתי המשפט הכירו בזה. בפסק הדין של בית משפט עליון, אין יותר את המבחן הדו-שלבי, של אוקיי, תוכיח קודם את המעמד שלך, אחר כך תוכיח לי כוונת שיתוף ספציפית באותו נכס וניתן לך, ממש לא. בית המשפט אומר, אני אעשה ריסון ואיפוק.
ריסון ואיפוק? ואיפוק,
ממש.
מה זה?
אני לא אכיר הכרה גורפת, אבל ברגע שאני אכיר בבני זוג שהם ידועים בציבור, אני אתן להם אוטומטית את אותן זכויות וחובות שמכילים אותם על דיני הנישואין. זאת אומרת, אני אישית מבינה את פסק הדין, שברגע שבני זוג הוכרו כידועים בציבור, אין יותר את המבחן של חזקת שיתוף ספציפית, האם הצד השני באמת הבטיח לבן הזוג שהוא יקבל מחצית מהנכס, אלא בכלל יחול חוק יחסי ממון, יחול הסדר רכושי אחר לגמרי, שזה נכס שנרכש בתקופת הנישואין, ולכן בעת הפירוד מתחלקים בשווי, פחות החובות. זאת אומרת, משנה את כל התמונה, את המבחנים שהכרנו כידועים בציבור, את ההשלכה המשפטית, כי שם בנושא רכוש היה קושי אמיתי לקבל רכוש. בידועים בציבור, אם אין הוכחה על כוונת שיתוף ספציפית, לא היינו מקבלים. להבדיל, זכויות סוציאליות שנובעות מפטירה, למשל, מה שאמרתי, פנסיית שארים, פיצויי תלויים, כמו למשל בעקב תאונת דרכים.
אז רגע, אני מדברייך לא מבינה שקרתה נסיגה.
נסיגה? שמחזירה אותנו הרבה מאוד שנים אחורה.
אני לא מבינה את
זה. אולי היא גם משנה את המצב המשפטי, מכילה על בני זוג. זאת אומרת, ווינס אתה מוכר כמוגדר, כידוע בציבור, אז יחולו עליך את אותם דינים שחלים על בני זוג נשואים. זאת אומרת, וכאן, לכן אני אומרת, בני זוג שלא רוצים שיחילו עליהם עכשיו דיני הנשואים ויהיו אוטומטית שותפים לנכסים שנצברים בתוך תקופת הקשר, אז אתם חייבים, כבר אין ברירה. זה כבר לא תוכנית לבקשתך, רוצה, אולי כן, אולי לא. אתה חייב לעשות הסכם לחיים משותפים. אתה חייב, זה כבר לא ברירה. זה לא תוכנית לבקשתך.
בעצם מה שאת אומרת, שאם אתה רוצה או את רוצה לחיות בזוגיות בלי להתחתן, תכתוב חוזה.
לא רק תכתוב חוזה, גם תכתוב גם צוואה. כי אם אתה, נניח יש לך ילדים מנישואים קודמים, והחוזה הזה יכול להגן עליך בתקופת החיים, ברגע הפטירה תהיה לנו בעיה. כי יחול חוק הירושה, וחוק הירושה כדי לא להעביר את הנכסים לבן הזוג שאיתך, אתה חייב לערוך צוואה, ותגדיר את מי שאתה רוצה שירש.
אז יש לנו בעיה. אנשים לא אוהבים לכתוב צוואות. אנשים לא אוהבים לכתוב הסכמים.
נכון, זה נכון, כל מה שקשור להסכמים, לדבר על כסף, זה לא נעים. מה שקשור בצוואות, אנשים, יש הרבה מאוד אנשים שנרתעים רק לחשוב על היום שאחרי, מפחדים שאולי זה יביא להם מזל נחס וילכו, אבל זה ממש לא ככה, להפך, הצוואה זה המסמך הכי חשוב שבן אדם עושה בחיים, כי זה המסמך שמאפשר לנו לשלוט מתוך הגבר, איך העתיד של האנשים שאנחנו מוכירים אותם, שאנחנו רוצים להטיב אותם, איתם, איך הוא ייראה. כי אם אנחנו מעדיפים אותם, ואנחנו רוצים לעשות חלוקה אחרת, או אפילו להגן עליהם, אני אתן לך דוגמה פשוטה. בן זוג שהולך, שנפטר, אוקיי? מבלי שהוא עורך צוואה, הכל טוב ויפה. יש לו אישה מנישואין וילדים. לפי חוק הירושה, האישה מקבלת חצי מהדירה, והילדים מקבלים חצי מהדירה, וחצי חצי. האישה מקבלת את המכונית, את המטלטלין של הבית, כי לה מגיע להמשיך לחיות אותו דבר. עכשיו, באופן הזה, אותה גברת הופכת להיות שותפה עם הילדים שלה.
נכון.
ונניח שאחד הילדים מקשיח את הלב שלו, והוא רוצה עכשיו את החלק שלו בדירה כאן ועכשיו, כי הוא רוצה לקנות דירה אחרת, ויש לו לחצים מהמשפחה שלו בבית, עכשיו אנחנו רוצים את הכסף, והוא מבקש מאמא שלו שתקנה את החלק שלו, אבל אין לה כסף. מה שהוא יעשה, הוא יגיש...
מגיע לו רבע דירה, נניח...
והוא יכול, גם אם מגיע לו פחות מרבע דירה, גם אם מספר היורשים הוא גדול, ויש לו רק 5% בדירה, הוא יכול להגיש תביעה לפירוק השיתוף בבית משפט, והתביעה שלו תתקבל, אין הגנה. בעצם הזה, אם לאימא שלו אין כסף לקנות דירה חלופית, אז כאילו אנחנו פוגעים לה בקורת הגג, אז בדרך כלל נהוג לתת זכות מגורים לבן הזוג שנותר בחיים, נהוג גם להגביל אותו, שלא יביא צד ג' בן זוג או בת זוג חדשה, שלא יצבירו זכויות בתוך הדירה, נהוג גם להוסיף עוד תנאים, שהירושה לא תעבור לאחד הילדים, או לעשות מין מניפולציות כאלה, אפשר להגן את הכל, אפשר באמת לדאוג, להכל באותו מסמך שהוא, שנקרא צוואה. והוא בעיניי אחד המסמכים החשובים ביותר שאדם עושה ומשאיר אחריו. כי יש לו השלכות על הדור הבא. וגם יש אנשים שאין להם קשרי דם, וצריך, ואני רוצה להטיב איתם, כי הם עשו דבר, עשו לי משהו טוב בחיים. אז זו ההזדמנות, כי חוק הירושה לא מכיר באנשים שאין להם קשר דם למוריש. אז תעשה את זה, יש גם אופציות להוריש לצרכים של החברה, כמו למשל לטובת חיילים בודדים, מדה, בתי חולים, ילדים בסיכון, כל הדברים האלה, אפשר הכל בצוואה, חוץ מהסכם הממון אנחנו חוזרים, צריך, כן, זה הולך משולב, צריך לעשות גם וגם.
אוקיי, אז בעצם... מה שאני הוצאת איתו, שאנחנו לא אוהבים לחשוב על הצדדים המשפטיים והרכושיים,
נכון,
של החיים שלנו, ואנחנו מסתבכים עקב כך.
נכון.
כי אנחנו לא מבינים לאן אנחנו נכנסים.
נכון, אבל אני רוצה להוסיף כוכבית ולדבר אולי על עניין שלא עלה בנושא הזה. ופה אני רוצה להרגיע את הציבור. כן, ופה אני רוצה להרגיע את הציבור. ברשותך, לגבי ילדים. לגבי ילדים, זה שעשיתם הסכם, לא עשיתם הסכם, זה לא משנה. ילדים יקבלו את הזכויות שלהם. אין ילדים, אין לנו ילדים מחוץ לנישואים, ולכן הם פחותי זכויות, הם יקבלו את המזונות, זמני שיהות עם כל אחד מההורים, יקבעו בית המשפט, זה לא מעניין אותו, ההורים נשואים או לא נשואים, ילד צריך לגדול גם עם אבא, גם עם אמא, אפילו שם משפחה, הוא יכול לקבל את שם המשפחה של שני ההורים. מבחינת ילדים, אין מה לחשוש, טובת הילד היא עקרון העל, ובית המשפט מחויב לה. מה שכן, המערכת היחסים בין הצדדים, אכן צריכה להיות מעוגנת בהסכם, לחיים אז, משותפים.
אז חברים, אנחנו אוהבים להתעצל, אנחנו אוהבים להדחיק, אבל אולי אנחנו בזה גורמים עוול גם לעצמנו, נכון, גם לבני זוגנו, ולפעמים גם לילדים שלנו.
לילדים, כי אחר כך זה או בן הזוג או השארים שלו שצריכים לנהל הליכים, וזה תמיד משאיר טעם רע. להיכנס לבית משפט, זה אמוציות, זה כהרבה כסף, וזה גם טעם רע. אין מנצחים במשפטים כאלה. גם אם מנצחים בתיק, אין מנצח. גם אם מבחינה משפטית ניצחנו, במלחמות אין מנצחים. זה תמיד הורס משהו.
אז בעצם את אמרת לנו משהו מאוד מאוד חשוב. כדאי לדאוג, כדאי, גם אם אנחנו לא כל כך אוהבים את ענייני החוזים וההסכמים צוואות, נכון, אולי הן עדיפים על בית משפט.
נכון, ולהתמודד לזה, וככה אנחנו קובעים מה אנחנו רוצים, בצורה מפורשת, בצורה ודאית.
אוקיי, אז תראי, זה מאוד משכנע, וחשוב שדיברנו על זה, וגם השיחה איתך, בעצם, היא מביאה אותנו להבין דברים, אגב, שגם אם את אישה משכילה, כמו שאני חושבת את עצמי, אני עד היום לא חשבתי שפסיקה אחת יחידה של בית משפט עליון יכולה לקבוע את גורלי.
נכון, אבל הנה, הבנתי את זה נכון מאוד.
כל כך מדברים על בגץ, כל כך מדברים על בית משפט עליון, ואנחנו לא מבינים שהוא חלק מהחיים הפרטיים שלנו.
הוא זה שקובע איך החברה שלנו תיראה. הוא נותן מענה משפטי לבעיות חברתיות.
ועל זה אנחנו כל כך לא אובססיביים, אבל חיים בתוך האובססיה. אז באמת, עדי חן, את בת וחידה שלנו.
תודה רבה על ההזמנה.
ואת יודעת, הדבר שהכי חידש לי, שההדחקה היומיומית היא כל כך כיפית, אבל היא לא בריאה.
היא מחלה. היא פשוט מחלה, ומחלה איומה.
וואו. אז תודה לך.
תודה רבה, ורדה.
תודה, עדי חן, ותודה למפיקה מאירה פרץ, לאחראי על השידור איציק אהרון, וכותב הכותרות. שוב, אני תמיד אומרת, ההתחלה של התוכנית נורא מפתה, אבל לפעמים ההמשך שלה הוא בעצם האמת שעליה אנחנו, שבה אנחנו דבקים.
פה זה דיני נפשות.
אז באמת, תודה רבה.
תודה רבה, ורדה.
תודה רבה גם למאזינים.
ולמאזינים.
אתם יודעים, גם אם השתעממתם קצת, יש משהו בהתחלה של השיחה שהוא מרמה, אל תשכחו את החלק השני. ביי ביי.